הרב בני לאו.
פרק מ"ט ממשיך לשוטט בעיני ירמיהו נבואות לגויים, והפעם חוץ מעמון הוא שם את עיניו על ממלכת אדום. ממלכת אדום היא באמת אויב. ממלכת אדום שישבה אי שם בסלע, באזור דרום המזרח, ישבה גבוהה, ישבה מלאת ביטחון עצמי, מלאת תודעה של אנשי חוכמה ואנשי מדע ואנשי מסחר גדולים, כל המפלס של המסחר אל עבר הארץ הנבטים, הכל הכל בידי אדום. ואומר לנו ירמיהו בקולו המאוד מאוד זועם, תפלצתך, אישי אותך, זדון לבך, שוכני בחגבי סלע, תופסי מרום, אומר בליבו, מי יורידני ארץ, כי תגביע כנשר כנך, משם אורידך נאום השם. הנה לכם הדיבור הכי הכי עוצמתי של הנביא כנגד השחץ האדומי. צריך להיכנס לסיפור ארוך ארוך של מערכת היחסים בין ישראל לבין אדום, כדי להבין את מלוא עוצמת הכאב, אם תרצו מלוא עוצמת אפילו ההשפלה, שיוצאת כאן מגרונו, מנשמתו של הנביא, כלפי האדומים. האדומים, נתחיל את הסיפור, הם קודם כל אחים. בשונה מהרבה עמים שהם קרובי משפחה, כאן מדובר על אח. אח של עשיו ליעקב. ראשית כל מערכות היחסים מתחילה באחווה הגדולה. האחווה שהתקלקלה מרחם. התקלקלה מרחם במקום של ויתרוצצו הבנים בקרבה של רבקה. ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. ויתרוצצו היא כבר מילה לא רק של התרוצצות, אלא יש בה גם איזושהי רשעות של ריצוץ, משהו אלים קורה שם בין שני אחים. והבשורה הראשונה ששומעת רבקה, שני גויים בביתנך, שני לאומים ממעייך ייפרדו, לאום מלאום יאמץ, רב יעבוד צעיר. ההיריון הזה זה היסטוריה, המאבק הזה הוא מאבק עולמים. שני התאומים הללו הולכים להיות שתי אומות שמתרוצצות זו כנגד זו. וסופו של סיפור אנחנו מדלגים, כשאסב לוקח את בניו, את בנותיו, את נשיו, את נפשות ביתו, את כל מה שיש לו, הולך אל ארץ מפני יעקב אחיו. ואז אנחנו כמו אסב, ממש כמו לבן ואברהם, סליחה, כמו אברהם ולוט, שנפרדים איש מעל אחיו, ככה אסב ויעקב, מתארת לנו התורה בבראשית פרק למד וב, היה רכושם רב, לא יכלו לשבת יחדיו, וישב עשיו בהר סעיר. עשיו הוא אדום. ההפרדה הזאת היא קבועה, ההפרדה הזאת היא מוחלטת, וכשישראל חוזרים לארץ ישראל ממצרים, יש לנו ציווי מעת השם בספר דברים בפרק ב', צו שמצווה משה את העם בשם השם, אל תתגרו ביושבי הסעיר ובני עשיו. אל תתגרו בם, לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל, כי ירושה לעשיו נתתי את הר סעיר. כך, פשוט, מצווה התורה לישראל לשמור על גבולות ההבטחה של השכנים האחים, בדיוק כשם שמצווים לרשת את גבולות עצמם. ואנחנו באמת מטיילים בכל תקופת יהושע ושופטים, ועד ימי דוד, אין שום מגע שבני ישראל על כל שבטיהם חוצים את הקו של ארץ אדום. דוד כובש את אדום. סיפור כיבוש אדום על ידי דוד, על ידי יואב, הוא סיפור שיש בו הרבה ערפל. אנחנו יודעים ששישה חודשים יואב ישב בארץ אדום, הרג כל זכר באדום. היה שם איזה באמת מלחמה של עד כלות, שאולי מזכיר לנו במשהו את מלחמת עמלק של להרוג כל זכר, הורג יואב כל זכר. וככה מתגלגלת מכאן ואילך מלחמה גדולה גדולה. מלחמה שדוד ואחריו צאצאיו מבקשים לשלוט בנתיב הדרומי הזה, גם למפתח הימי של ים סוף, וגם למפתח היבשתי המזרחי של ארץ הנבטים. וכל סיפור תולדות המלכים זה תולדות מלחמות שאינן פסקות בין אדום לבין יהודה. יש לנו תיאור נורא בספר דברי הימים על אמציה שמתחזק ומשחרר, אם תרצו, את ים המלח מידי הסעיר, מידי אדום, ואז הוא לוקח 10,000 שבועים חיים, מעלה אותם לראש הסלע ומשליך אותם מראש הסלע, כולם נבקעו. הריגת שבועים כנקמה על מרד, כאיזה ביטוי לעצמאות יהודית מאוד מאוד אלימה, מאוד קשה. מיד אחר כך, דור אחד אחר כך, מגיע אחז מלך יהודה, ושם אנחנו רואים איך שהארמים בעצם באים לכיבוש בארץ, והאדומים באים לקראתם, וביחד ממגרים את יהודה מכל האזור המזרחי. האדומים השתחררו והגיעו עד אילת. ככה נגמרת התקופה של הכיבוש היהודי באדום. יהודה חזרה לגבולותיה, אבל אז מגיעה התקופה שלנו, תקופת עליית בבל על ירושלים. ויש לנו הרבה הרבה עדויות איך שבתקופה שנבוזרדן רב הטבחים מגיע לאזור ירושלים, כל הר חברון, כולל דרום הר חברון, מיושב בפליטים של ארץ אדום, שכנראה ברחו בגלל הנבטים. יש לנו עדויות גם פנים מקראיות וגם חוץ מקראיות, שמלמדות אותנו שכל הארץ הזה, ארץ גוש עציון ודרום, הנקרא ארץ אדום, באזור תל ערד, אנחנו מוצאים כתובת אדומית שמלמדת באופן ברור שהאדומים שלטו בארץ הנגב. האדומים לא רק גרו שם. כשהגיעו הבבלים לירושלים לחורבנה, רקדו האדומים לשמחת השפלתה של ירושלים. אנחנו זוכרים בתהילים פרק קוף למד זין, זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ערו ערו עד היסוד בה, בת בבל השדודה, בת בבל היא, בת הברית של בבל היא אדום. אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, אשרי שיוחז וניפץ עוללייך אל הסלה. זה ממש ממש זיכרון רע, זיכרון מדמם, שבני גולי בבל זוכרים את השמחה של השכנים האדומים, והם מקללים לא את הבבלים, הם מקללים את האדומים השמחים להשפלתם, השמחים לעידם. שבועת הנקם הזאת מתגלגלת כל כך רחוק. עכשיו תחזרו אל ירמיהו, תחשבו על ירמיהו שעומד ורואה את שמחת הגויים, הוא רואה את השחץ שלהם, והוא אומר להם, זדון לבך ישיחה, אתה אומר מי יורידני ארץ, אני אומר לך, הקדוש ברוך הוא ידאג, כל דור ידאג לשלו. הנבואה הזאת של ירמיהו, שהמקבילה המוחלטת שלה נמצאת אצל הנביא עובדיה, מוביל אותנו אל התחנה האחרונה. בסוף האימפריה הבבלית, ממש ממש, אחרון האימפריה הבבלית היה מלך בשם נבו נעיד. נבו נעיד היה פילוסוף, הוא יצא למסע כיבושים בחצי האי ערב, והוא עבר דרך הרי אדום, הוא הגיע למקום בשם סלע, הסלע, אולי פטרה, והוא יוצא משם ובונה לעצמו איזשהו פסל ענק ענק, מעל התהום, גובה של 90 מטר, הוא בונה פסל בדמותו, ועליו כתוב, אני נבואיד מלך בבל. התבלית הזאת ממש מזכירה לנו את הנבואה של ירמיהו ושל עובדיה, קרוב יום השם. קרוב יום השם על הגויים, כאשר עשית ישיב לך בגמולך. הנבואה הזאת שאנחנו מתארים פה, ירמיהו מתאר לנו את נפילתה של ממלכת אדום, הממלכה הנשגבה הזאת, ירמיהו קילל אותם, ראה בדמיונו את נפילתם, הוא לא ראה את נפילתם בחייו, רק דור וחצי אחריו, את אותה תפלצת של שוכנים בחגבי סלע, של תופסי מרום, שאומרים מי יורידני, משם הוריד השם דרך הניצחון הפרסי על הבבלים, על הבבלים, משם הוריד השם את הגאות ליבם של האדומים, ובדיוק כמו שאומר לנו ירמיהו, כל עובר עליה ישום וישרוק על כל מכותיה, כמהפכת סדום ועמורה. אותו רעיון שחוזר כל הזמן, וזה אולי הציר המרכזי של כל נבואות הגויים, בכל פינה בעולם, מתנסית לה איזושהי ממלכה, ואומרת, אני אלוהי העולם. והנביא מסתובב, סובב, סובב, ואומר, יש רק מלך אחד, אדוני אלוהי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה.